שלום לכולם, אנחנו היום לומדים את פרשת האזינו, ספר דברים, פרק ל"ב פסוק א', האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יערוף כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי, כי שעירים עלי דשא, וכרביבים עלי עשב, זוהי שירה. וכמו בשירה, זה לא כל כך עניין שאתה משהו שזה משהו שמבינים, זה משהו שמרגישים. כי בדרך כלל בן אדם שומע שיר, הוא לא אומר לא הבנתי, הוא אומר הרגשתי, עשה לי ככה, ככה זה עשה לי וכן הלאה. אנחנו יודעים שזה שירה, כי כתוב, פסוק הקודם, שזה הפסוק האחרון של פרשת וילך, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם. כלומר, זוהי שירה. גם אנחנו רואים שזה עניין של שירה, בצורת הכתיבה של הטקסט בפרשת האזינו בתורה עצמה, משהו שכולם, כל מי שמכיר, זוכר, אנחנו מדברים על הטקסט של התורה, הוא טקסט מאוד חד גוני, עמודות, 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 מי שראה איך נראה הטקסט בספר תורה על קלף. יש כמה מקומות שזה לא בדיוק כך, למשל שירת הים. ובשירת האזינו, למרות שזה שונה בשניהם, בשירת האזינו, פשוט מכיוון ששירה יש משקל, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יש פה התחלה וסוף. ההתחלה בצד ימין, הסוף בצד שמאל, באמצע יש עמודה לבנה. כלומר, מכיוון שיש כמה חוקים בכתיבת ספר תורה, שאחד מהם זה החוקים שישנם שישה מקומות, זה נקרא בישמו, שישה מקומות שבהם מילה מסוימת צריכה להתחיל את העמודה. ובמקרה הזה שלנו, המילה שאמורה להתחיל היא והעידה. ועידה, אפשר למצוא את המילה ועידה בפסוק כ"ח, פרק ל"א. ומכיוון שוועידה זה המילה הראשונה באותו עמוד, אז מה שיוצא שיש כמה שורות של כתיבה רגילה, כלומר לרוחב כל העמודה מימין לשמאל, ואז כשמגיעה פרשת האזינו, ישנן עכשיו שתי עמודות. ואז יוצא, זה נראה כמו האות ח'. יש לזה משקוף ושני עמודים משני הצדים, כך זה נראה כמו האות ח'. בעמודה הבאה ממשיכה פרשת האזינו, ואז עכשיו זה נראה כמו האות יו באנגלית, שתי או ח' הפוכה, שתי עמודות, באמצע יש מפתן של כמה שורות לרוחב ה... ואז בעצם אנחנו רואים שיש פה סוג של מסר, יש פה מסר של שלושה קווים. מה עם שלושת הקווים? אז מי שלומד קבלה יודע, בעצם הכל בנוי על שלושה קווים. היקום כולו בנוי על הבסיס של הכוחות הראשוניים של הבריאה. יש את הכוח של הבורא, שהוא הכוח הזכרי, הנותן, ויש את הכוח של הבריאה, שזה הכוח הנקבי, המקבל. שני הכוחות האלה הפוכים במהותם, ולכן ההמצאה הגדולה ביותר בבריאה זה היכולת לסנטז את שני הכוחות האלה לכוח שהוא בעצם גם בורא וגם בריאה, גם אור וגם כלי, גם נותן וגם מקבל, וזה נקרא הקו האמצעי. אפשר לראות את זה במי שראה דיאגרמה של עץ החיים של חוכמת הקבלה. אז אנחנו רואים מדויק שלושה קווים, שלוש עמודות. עמודה מימין, שזה ספירות חוכמה, חסד, נצח, זה קו ימין. למה? זה קו, חוכמה, חסד, נצח. קו שמאל, זה בינה, גבורה, הוד. קו של זרימה של אנרגיה. והקו האמצעי, למעלה יש את הכתר, מתחתיו דעת, תפארת, יסוד. שלושה קווים. וזה בעצם המושג של עץ החיים, שאומר, יש פה יכולת לסנטז, לאחד שני כוחות הפוכים לכוח שלישי שהוא בעצם הרמוניה. הכוח הזה, אם ננסה להבין את זה, זה הכוח שבעצם הוא הכוח שעליו עומד הכל. הרי יש כמה וכמה מקומות במדרשים שנאמר שלושה דברים, שלושה דברים העולם עומד, בכל פעם זה מופיע שלוש, שלושה אבות. אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב. אברהם מייצג את הכוח של החסד, של הנתינה, של הבורא. יצחק מסמל את הכוח של הקבלה, והדין של הבריאה. יעקב, קו אמצעי, מסמל את הכוח של קו האמצע, שהוא בעצם הסינתזה, ולכן הוא נקרא הבכיר שבאבות. כלומר, אם ניקח את זה במילים יותר פשוטות, הסברתי את זה הרבה מאוד פעמים, אני אנסה להסביר את זה שוב בקיצור למתחילים, או למי ששכח. בכל מערכת של שאדם שייך אליה, ישנם שלושת הקווים האלה. למשל, אם אני מדבר על פתיחת עסק, תתחיל ברגל ימין. מה זה תתחיל ברגל ימין? רגל ימין, הכוונה תתחיל בקו ימין. תחשוב מהי התועלת, הערך שאתה רוצה לתת. מדוע? כי אתה רוצה לקבל פרנסה. אבל אם אתה בא רק לקחת כסף, ישר אנשים יגלו את התרמית. אתה צריך לתת תחושה שאתה נותן, מסתבר שזה טוב לא רק ללקוחות שלך, זה גם טוב להרגשה העצמית הפרטית שלך. כי אם אתה יודע שאתה פה רק כדי לקחת, ואתה לא באת לתת שום דבר, לא ערך, לא שירות, לא שום דבר, לא מוצר, אז אתה באיזשהו מקום אתה יודע שאתה לא באיזון. בתת מודע, וזה פוגם, ישנם הרבה מחקרים על זה, זה פוגם ביכולת שלך בסופו של דבר להאריך ימים ולהצליח. לשקר אין רגליים. יש לו רגל אחת, הוא לא יכול לעמוד הרבה זמן, הוא בסוף נופל. ולכן, תתחיל ברגל ימין. מה זה רגל ימין? יהי אור. זה ההתחלה של הבריאה. מה אני הולך לתת? אחרי שאתה הולך עם רגל ימין, אתה חייב להזיז את רגל שמאל, אחרת אתה לא הולך קדימה. מה ראי זה רגל שמאל? גבולות ומה אני רוצה. כלומר, גבולות על השירות שאני נותן, כמה אני מסוגל לתת, צריך לדעת להגיד, עד כאן אני מסוגל, עד כאן אני לא מסוגל לתת יותר. כי אז אם אתה נותן מעבר ליכולתך, אתה קורס. וקו שמאל זה כמה אני לוקח על השירות. ולכן אם נשים לב בכל מערכת יחסים, זוגיות, קהילה, מסחר וכן הלאה, זה חייב לעבוד, אבל מה? אם כשאתה נותן, אתה נותן ואתה מתלהב, אתה נותן ואתה לא שם לב, אתה לא מבין. אתה מגיע למצב שאתה מתרוקן, מתאכזב, מתייאש, בעצם נחלש, ואז אתה מפתח תודעת קורבן ומסכנות, ועכשיו אתה שונא את כל העולם, למה נתתי וזה מה שהם נתנו. והם לא מעריכים את זה. אז בינינו, אל תצפה שיעריכו. כשאתה נותן, אתה חייב גם לשים את הגבולות של כמה אתה נותן, שזה נחשב שירות הוגן, וכמה אתה לוקח כשכר. ואם אתה מבין שכשאתה נותן, אתה בעצם לוקח, כי כשאתה נותן לאנשים, אתה לוקח את התחושה, אתה מקבל את התחושה שיש לך ערך לחיים, שאתה שווה משהו, שאתה מישהו. וכשאתה מקבל, אתה יודע שאתה מקבל א', כדי שתוכל לתת, וב', כדי שמי שנתת לו יעריך את הנתינה הזאת. כי אנשים לא מעריכים מתנת חינם, לא נהנים מזה. עכשיו, להיות במקום שבו אתה נותן ואתה מרגיש שאתה מקבל, ואתה מקבל, אתה מרגיש שאתה נותן. ואז אתה מבין שהנתינה והקבלה הם בעצם אותו דבר. זה לא שאתה נקרא בין הנתינה לבין הקבלה. זה בעצם הרמוני. כי הנתינה היא הקבלה והקבלה היא הנתינה. הם משלימים זה את זה, בונים זה את זה. ואז הבנת את הסוד של החיים. כשאנחנו לא מאוזנים ולא מאזנים בין הימין לבין השמאל, בין הצד של הבורא לצד של הבריאה, אז אנחנו בצרות. ואז אנחנו יוצאים מהאיזון. ופרשת האזינו נקראת תמיד בחודש תשרי מזל מאזניים. שורש א', ז', נ'. גם להאזינו שורש א', ז', נ'. שהשורש של א', ז', נ' מדבר על האזנה. האזנה זה לא שמיעה. האזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ אמרי פי. לשמיים זה האזנה. כלומר, יש בעניין של האזנה גם קבלה וגם תשומת לב. אתה יכול לשמוע, אבל לא האזנת ולא שמת לב ולא הערכת את זה. האזנה, מתי האדם מסוגל להאזין? כשהוא מאוזן. כאשר הוא לא מאוזן ויש רעש פנימי עמוק, הוא לא מסוגל להקשיב, כי הוא לא מאוזן. ולכן יש פה בפרשה את הכוח של האיזון, והנה יש לנו ימין, זה עמודה ימנית, באופן ויזואלי. עמודה ימינית זה ימין, עמודה השמאלית זה השמאל, ולמעלה, הקורה שלמעלה, זה הקו אמצע. אז למה צריך שניים? אחד זה משולש עליון, אחד משולש תחתון, שני משולשים, מגן דוד. מגן דוד, דרך אגב, יש לנו גם בסוכות, נכון? אנחנו מזמינים כאושפיזין לסוכה, אברהם, יצחק, יעקב, זה משולש עליון, ומשה, אהרון ויוסף, משולש תחתון. הנה יש לנו שוב שני משולשים יוצרים את המגן דוד. דוד הוא המרכז, ואנחנו פה המרכז. לכל אורך חודש תשרי יש לנו את זה. למשל, כי הדבר החשוב ביותר לעשות בראש השנה זה לשמוע את תקיעת השופר. אבל כתוב אשרי אדם יודעי תרועה, לא שומעי תקיעה. והזוהר מסביר לנו, נצטרך להבין שתקיעת השופר נועדה לאזן לנו את האיזון הזה. אבן שיווי המשקל של האיזון נמצא, זה שלוש קשתות, ימין, שמאל ואמצע, שנמצאות באוזן הפנימית שלנו. וששם יש בעיה, וואו, וואו, לא עלינו, זה כללה שאי אפשר לתאר. האדם לא מסוגל לתפקד שיש בעיה, איזה דלקת בקשתות האלה או איזה משהו, שלא נדע מצורות. כלומר, שאדם בחוסר איזון, אז הצורות מגיעות. אז מה בעצם המטרה של חודש תשרי? לאזן. חודש מאזניים, מאזני משפט. בעצם, בימים של תשרי אנחנו מקבלים מתנה שבורא עולם שולח לנו כוחות של איזון. בעשרה ימים הראשונים, מה שנקרא ימים נוראים, מאזן לנו בורא עולם את המינוס, את הדין, את הגבורות. בימים האלה זה עשרה ימים נוראים, עשרה ימים שבהם מאזנים את הגבורות, שמאלו תוחת לראשי, אחר כך הימים שמוצאי יום כיפור עד סוף סוכות, אלו הם הימין שמאזנים את הימין, חיבוקו וימינו תחבקני, ואחר כך באה החתונה, זה שמחת תורה, ששם יש את החיבור של החתן והכלה, לכן זה חתונה. יש חתן בראשית, חתן תורה, עולה קודם חתן תורה, זה שקורא את הסיום של חמשת חומשי תורה. מיד לאחריו עולה חתן בראשית שקורא את הפרק הראשון של בראשית. והנה חיברנו את הסיום ואת ההתחלה, את הסיפה ואת הרישה. כל עניין של חודש תשרי זה מיזוג, זה הרמוניזציה, זה איזון, זה סינתזה. איך אנחנו עושים את הסינתזה כאן? אז כאן אנחנו מקבלים בפרשת האזינו, יש כאן שירה, ואנחנו יודעים שברגע שיש מוזיקה כבר אתה מתחבר יותר, אם זה תפילה רק מילים, קשה יותר להתחבר. אפילו שאתה מבין את הכוונות. כי שם השם הקרב הוא גודל אלוהינו, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. קודם כל, העצה הראשונה, כולנו יודעים שהשנה האחרונה הייתה שנה קשה מאוד. לא רק קשה מבחינה להרבה אנשים, זאת הייתה שנה פיזית קשה. מבחינת התמודדויות מאוד קשות, מי שחווה את ההתקפות, מי שנלחם בצבא, מי שנלחם מחוץ לצבא על חייו, מי שנלחם על השרידות הכלכלית שלו. כל הכלכלה העולמית, לא רק בארץ, מאותגרת בצורה שלא הייתה הרבה שנים. וגם יחסי אנוש. הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. קודם כל לצאת מתוך נקודת המוצא שבורא עולם צדיק וישר הוא. כל דרכיו משפט. כל מה שקורה, תצטרך לזכור שבורא העולם הוא מחוץ לזמן ומחוץ לסיפור. אנחנו, שאנחנו בתוך עולם התיקון, אנחנו בתוך הזמן ובתוך הסיפור, אז אנחנו לא מסוגלים ברגע לראות את התמונה, ולכן קשה לנו שלא לאבד את זה, את האיזון. ולכן אנחנו צריכים לבוא לראש השנה לצורך האיזון מחדש. וכשאנחנו בטרוניה ובכעס ובייאוש ובתסכול ובהאשמה ובאשמה, אנחנו יצאנו מהאיזון. אז איך תהיה לנו שנה טובה? בורא עולם בראש השנה, צריך לזכור, נותן לכל באי עולם, נותן שפע ללא גבול. כי לא יחפוץ במות המת, כי ימשב מדרכו וחיה. כלומר, מי צריך לעשות פה את השינוי? אני צריך, אני לא יכול לצפות מבורא עולם לשנות את החוקים של הבריאה. חוקים של הבריאה אומרים, יש סיבה ותוצאה. יצאת מהאיזון, יהיו לזה תוצאות. ככל שתצא מהאיזון יותר, כך תגיע יותר למקומות יותר כואבים. לפעמים הדרך היחידה שאנחנו חוזרים לאיזון, זה מכה. כאב. שאז זה מעורר אותנו, מחזיר לנו את יראת הכבוד לחוקים של היקום. רגע, יש פה חוקים. אולי אני עושה משהו לא בסדר. אולי אני חושב משהו לא בסדר. אולי אני לא מרגיש בסדר. אולי אני לא מגיב נכון. אולי התודעה שלי לא בדיוק תופס את המציאות נכון. מתי אנחנו שואלים את השאלה? שלא נוח, לא נעים. מבחינת בורא עולם, כולנו צאצאיו, כולנו יציר כפיו. מבחינתו גם, מכיוון שהוא מעל הזמן, אנחנו כבר תיקנו. כלומר, נתתי את הדוגמה הזאת הרבה פעמים. אותו חקלאי שבחר בעצמו את הזן של הפרסקים או האבוקדו שהוא שתל, כי הוא בדק את הזן הזה, ובדק בדיוק את כל תהליך ההתפתחות והתגובות שלו וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו כשהוא רואה טונות של הפרסקים או אבוקדו על העצים במטע שלו, אבל הם כולם קשים וטעמם מר, כן, בוסר. האם הוא בהיסטריה? לא, הוא יודע את התהליך. הוא יודע את התהליך של הצמיחה והגדילה וההבשלה, והוא יודע שמכיוון שבדרך כלל הפרדסים התעשייתיים של היום הם חד גונים מבחינה גנטית, הם גם יבשילו בערך באותו יום. ואז הקטיף עם כל המכונות העיקרות וכו', יהיה באותו יום. ואז הוא יודע בדיוק את ההבשלה, ולפעמים לא כדאי שזה יהיה לגמרי בשל ביום של הקטיף, כי אתה לא רוצה שזה יבשיל מהר מדי ויגיע לחנויות כבר רקוב. יש פה תהליך. אז החקלאי שמכיר את הסחורה יודע את התהליך. בורא עולם כבר זה שהוא מעל הזמן ומעל המרחב, מבחינתו אנחנו כבר תיקנו כולנו, כולנו צדיקים, כולנו כבר יושבים עם עטרותינו בראשינו בגן עדן. כולנו כבר קמנו בתחיית המתים, וכולנו כבר זכינו באורות העליונים. אנחנו לא רואים את זה. הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. אבל אנחנו צריכים את היוזמה שלנו. ולכן, יש פה פירוש יפהפה של האור החיים הקדוש. על ההתחלה, מה זה משה רבנו? האזינו השמיים ואדברה ותשמע ארץ אמרי פי. מה זה גאווה? שהוא משביע את השמיים ואת הארץ. אפילו עד כך כתוב, שכאשר כאשר משה רבנו אמר את הדברים, שאלו בשמיים, מי פה אומר לנו מה לעשות? בן תמותה, רצו לשבור את ראשו. אומר אור החיים, לא, הוא התכוון למשהו הרבה יותר עמוק. מה פה העניין? עוד נתכוון שדיבר עם שני הרכבות שמהם בנוי האדם. אחד זה החלק הרוחני שהתייחס בשם השמיים. מהי הנשמה? הנשמה היא באה מן השמיים. נשמה, שמיים. נשמה מגיעה מהשמיים. המהות של הנשמה היא שמימית. והנשמה, ברגע שהגוף לא מפריע, ישר רוצה לחזור הביתה. היא רוצה לשוב, לעשות תשובה. רק תוריד את הכוח של הגוף. מתי? איך אומרים? אין אתאיסטים בשוחות הקרב. כשהפגזים מתחילים ליפול ליד השוחה, פתאום הגוף, הוא כבר יודע שהוא גמר. הוא משחרר. כל השנים, בן אדם אומרים, הוא היה אתאיסט, הוא הכחיש שיש בורא ויש נשמה. בן אדם זה רק הברירה הטבעית של דרווין. אוסף של מולקולות שאיכשהו נלחמות עם אוסף מולקולות אחר, על הכוח, על השליטה, על הריבוי הגנטי וכן הלאה. כשהפגזים מתחילים ליפול קרוב לשוחה שלך, אתה מבין שזה הסוף. אומר הגוף, אוקיי, שיקרתי נשמה, השליטה שלך, קחי את הפיקוד. וברגע שהגוף, מהפחד, מהזוועה, מזה שהוא רואה את המוות, הוא משחרר את הנשמה, ופתאום מתעוררת אצל הבן אדם שהאתאיסט כל ימיו הכחיש את העניין של הבריאה ואת עניין של מציאות של בורא ונשמה. מתפלל. הנשמה פשוט זורחת. הוא מרגיש חוויה שהוא מרגיש בחיים. למה? הוא מרגיש את ההתקרבות לבורא עולם, כבר לא אכפת לו אם הוא מוכן ללכת כבר לבורא עולם. הוא מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי לחיות. הוא אומר, שמע ישראל. קרה. מי שקרא הסיפורים מ-7 באוקטובר, בבת אחת מתפרצת אמונה אדירה, וניסים קורים. כי הנה ברגע שהארץ, הגוף, אדם, מלשון אדמה, כי מעפר לוקחת, מעפר באת ולעפר תשוב, האדם, הגוף, האדמה, מוותר על השליטה, מביא את הפיקוד לנשמה, שמה ישר עולה למעלה. חוזרת הביתה, היא שבה. זה השמיים. זה החלק הרוחני של האדם. ואחד, החלק הגופני, שהתייחס לשם הארץ. וכדרך שרמזו רבותינו ז"ל בפסוק יקרא אל השמיים מעל, תהילים נ', פסוק ד', כשדיבר לרוחניות שבאדם, קרא אליו ואמר, האזינו השמיים. כלומר, פה המסר של משה הוא אוניברסלי. כל שנה שיגיע ראש השנה, ונקרא את זה, כדי לעורר בשירה, לעורר את הנשמה שתתגבר על הגוף. רגע, אז אם הגוף כל כך נורא, גוף נגוף מלא אספסוף, כדברי רבינו נסים פרץ, זכר צדיק לברכה. למה אני צריך את הגוף? כשאין גוף, אין בחירה. אין מר כדי להפוך למתוק. אין חושך כדי להפוך לאור. הרי כל המהות של ראש השנה זה להתחבר למהות של המטרה שלנו ביקום. להיות פה בתוך גוף, להיות שמיים בתוך הארץ. ולהגיע להרמוניה. שהשמיים לא מכחישים את הגוף ואת הארץ, והארץ לא מכחישה את השמיים. אלא שהם יודעים שהם קיימים רק זה בזכות זה. בלי הארץ, הנשמה לא יכולה להתעלות ולהתגבר ולזכות באלוקיות שיש בכל נשמה, ניצוץ אלוקיי ממעל. אבל אין בחינם, ולכן אתה צריך להרוויח את האלוקיות. איך? שאתה ממתק את הדינים. לכן זה נקרא שנה מתוקה. מישון מיתוק. ולכן אוכלים תפוח בדבש. למה תפוח? לבן, אדום, ירוק. תפוח מקורי, בר, יש עליו, על הפרי, הבשל, שלושה צבעים, מלבן, אדום, ירוק. ימין, שמאל ואמצע. והטיבול במתוק, למתק, אנחנו פה כדי למתק. אנחנו לא פה כדי לשחות בדבש. היינו נשארים בעולם העליון, לא נשארנו שם. רצינו להרוויח את זה מעצמנו, רצינו להפוך את תמר למתוק ואת החושך לאור, רק כאן אפשר לעשות את זה. ואיך אתה עושה את זה? על ידי זה שאתה מגביר את הימין על השמאל, את האהבה והנתינה ואת המיתוק מעל הדינים, מעל הנוחיות, מעל השליליות, מעל הטרוניה, מעל המגיע לי. מה שנקרא, בורא עולם, למה עשית לי? למה מגיע לי? לא, אני נתתי לך מה שביקשת, נתתי לך את האתגרים. רצית להיות גדול וענק, איך תהיה גדול וענק? מישהו רוצה לבנות שריר גדול, הוא צריך להרים משקולת גדולה, נכון? מישהו רוצה להיות הגדול בעצמו, הוא צריך חושך גדול כדי להפוך אותו לאור גדול. גודל השכר הוא כגודל הצער, לפום צרה אגרה, מלמדים אותנו חז"ל. כלומר, ככל שהקושי יהיה יותר גדול, גם ההתגברות תהיה יותר גדולה, ואז אנחנו נוכל להסתכל על הכל בצורה של רגע. איך אמר רבי שמעון? אם לא ראיתני בכך, לא הייתי בכך. אם לא הייתי בסבל הגופני הזה של לשבת במערה 13 שנים, לאכול רק חרובים, הייתי מגיע למדרגות האלה? כן. כל קושי שעברתי, זה היה לטובה. הנה, הגעתי עד לכאן. היה שווה. שאדם, איך אני יודע שהמתקתי את הדינים? כשאני מסתכל אחורה ואומר, היה קשה, אבל איזה חוויה. לא הייתי מי שאני בלי הקושי הזה. אם שואלים אותי עכשיו, אם יש לי את היכולת לחזור אחורה בזמן, ולבטל את כל האירוע, או שרשרת האירועים, לא הייתי מבטל. למה? כי אני אוהב את מי שנהייתי. ואני יודע, זה המחיר, לפום צרה אגרה. בראש השנה אנחנו יכולים לקצר את התהליך. כשאנחנו מאזנים את עצמנו, ומאזנים, מחזקים את השמיים. בואו נקרא קצת מדברי הרמח"ל הזה. כשאנחנו אומרים בראש השנה, ובכן יתקדש שמך אדוני אלוהינו על ישראל עמך. ואז ממשיכים, ובכן יתקדש שמך. והעניין, דיינו הטעם, איך זה מתקדש שמו, זה פירוש, זה הרמח"ל עם פירוש של רב מרדכי שריקי, שליטה. דע כי הנה בכלל העולם יש הטוב והרע, וענפיהם של הטוב והרע במין האנושי. ישראל ואומות העולם, והנה תיקון העולם הוא שיהיה הטוב שולט והרע נכפה. אנחנו לא צריכים להרוס את הרע, לבטל אותו, צריכים לכפות אותו, איפכא ואיתקפיא, להפוך אותו ולכפות אותו, להשתמש בו. כל מה שנברא ביקום יש לו תכלית ושימוש. איך? שאתה מחבר אותו לימין, שמאל ואמצע ולאיזון. מתי שאתה רואה בן אדם רע? מה זה רע? רצון עצמי. הוא יצא מהאיזון, והוא הגיע למסקנה, לא יודע איזה טראומות הוא עבר, אם אני לא אקח, לא יהיה לי טוב, ולא אכפת לי מה אנשים אחרים חושבים, אני צריך לקחת. מה הבעיה? שאתה רע, גם רע לך. רע לך. כי אתה לא מאוזן, קו שמאל אצלך שולט, יש אצלך הרבה דינים, הרבה עיכובים, מזל רע, בלגן, רעש וכן הלאה, פחדים, אתה לא רואה אנשים רעים מאושרים. אין אגואיסטים מאושרים, אין כזה דבר. אתה צריך לאזן את זה. יכול להיות שאתה נורא כישרוני, אבל אתה רע, אתה פשוט לא מאוזן. צריך לכפות את הימין על השמאל, את הרחמים על הדין, את האהבה, על הרצון, על החשק. אתה לא מבטל כל דת וכל תרבות שמנסה לבטל את הרצון העצמי. היא דת של שקר. אתה חייב להתנתק מהרצונות, להיות שטיח, ואז תהיה עשיר. ראית פעם שטיח מאושר ועשיר? לא. לא. לא שאלת, הוא לא ענה לך. לא. ואנחנו בני אדם, אנחנו לא שטיח. אנחנו נבראנו כדי לזכות בכל העונג שבורא עולם הכין עבורנו. אם אין לך חשק ורצון, איך אתה עוזר לבורא עולם להוציא לפועל את הבריאה? אתה חייב לרצות ולחשוק, אבל צריך לכפות את הדין, לכפות את הרע, לכפות את הרצון העצמי. במה? אתה רוצה שיהיה לך טוב? תדאג שלאחרים יהיה טוב. והנה תיקון העולם שיהיה הטוב והשולט והרע נכפה ובמין האנושי, ישראל שולטים ואומות העולם משתעבדים תחתיהם. הוא מסביר לנו בעל הסולם רבי אשלג לא לחשוב ולהעיז שזה שלטון של גופות על גופות, כי מי שחושב כך, הוא מתגאה, ואין, ועל כל המתגאה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין הוא ואני יכולים לגור בכפיפה אחת. לא לשלוט כשלטון של גופות על גופות, אלא כשלטון של אידאה, של רעיון. לאט לאט זה מתפשט. לאט לאט, זה הרבה יותר טוב מה שהיה לפני 100 שנה, ולפני 1,000 שנים בטח שיותר, ולפני 2,000 שנה אין מה להגיד. והנה בהיות הדבר כן, הנה טוב לכל, כי הנה הקדושה מהירה בישראל ומתחזקת בה. ובהיות אומות העולם משתעבדים תחתם, שוב, תחת הרעיון של התורה, ונתקנים על ידם ונמשך להם משך מן הקדושה ההיא. כלומר, ברגע שהרעיון הזה שולט, הרעיון של עם ישראל, של התורה, של מה? ימין, שמאל ואמצע. לא, לא, אז אני באתי לעולם רק לתת, אנחנו בדת של רק נתינה. כמה צבוע אתה יכול להיות? בסופו של דבר זה יתפוצץ עליך. אתה לא יכול רק לתת את הבן אדם. אתה לא יכול רק לנשוף, אתה צריך גם לנשוף. אך אם אומות העולם מתפרצים מתחת ידי ישראל ושולטים, וישראל נכנעים, הנה ישראל מפסידים, אומות העולם עצמם מפסידים. כי אם הם משתלטים בעצמם עם הרעיון של ה... עם כל מיני רעיונות לא, שלא קשורים לתורה, והם לא מוזנים, אנחנו נמציא רעיון, נסדר לבד, נסדר את כל העולם. עם השכל האנושי אנחנו יכולים. לא עובד. זה הולך ונהיה יותר גרוע. וכשהם מפסידים, ישראל מפסידים, והקדושה אינה מתחזקת בעולם. לפי שהמקום מיוחד לה שהוא בעם ישראל איננו בתיקונו וחוזקו. וכל שכן שמפסידים האומות עצמם, שאין נמשך להם מהקדושה של השכינה שום הערה כלל, אלא אדרבה, מתאמים והולכים, מתרחקים מן הטוב. ולכן, מה המטרה של ראש השנה? שאנחנו מגבירים את הקדושה בתוכנו. אנחנו יכולים, ואנחנו אומרים את זה בתפילה, שאנחנו מבקשים שזה יתעורר על כל העולם. אין בתפילות של ראש השנה בקשה לפרנסה. זה לא כתוב במפורש. למה? כי כולנו מבינים היום, ברגע שהקדושה מתגברת על כל העולם, והרעיונות של יושרה והגינות ואכפתיות, כשאנשים מאושרים, קודם כל הם היצירתיות שלהם, שהם ערכיים, רמת הפוריות שלהם בעבודה הרבה יותר גבוהה. כשהם מאושרים, יש להם יותר סיכוי להקים משפחה וקהילה. משפחה וקהילה יוצרים ובונים הרבה, וזה דורש הרבה עבודה, ויש צריכה, וזה מזיז את הכלכלה, ויש הרמוניה, ויש שירות. כולם נהנים, ויש בכלכלה פורחת. וכשאין אמונה, ואין יצירתיות, ואנשים לא בדיוק שמחים, לא בא להם כל כך להתחתן, כי אליהם, כמו שהם עסוקים בעצמם. למה להתחתן אם אני צריך לחלק את מה שיש לי, את הזמן ואת הכסף, מישהו אחר? לא רוצה, הכל לעצמי. וילדים, איזה כאב ראש, עוד יותר גרוע. ואז הם מתבודדים. רווק, עם כל הכבוד, צורך פחות. צורך פחות. זוג צורך הרבה יותר משני רווקים. יש כל מיני דברים שקשורים למשפחה, ואחר כך ילדים וכן הלאה, וככל שיש יותר ילדים, יש יותר יצרנות, יצירתיות וכלכלה. לכן הכללה של היום, שבעולם הזה של היום שאנשים מתבודדים להם, ואז הם לא מביאים ילדים, ואז הכלכלה צונחת, ואז מה לעשות, לא? אבל שיהיה שמחה, והרב אומר רבי אשלג, שבן אדם שמח וטוב לב, הוא רוצה לחלק את זה. אז הוא מחלק את זה עם בזוגיות, מחלק את זה עם ילדים, הוא אוהב שיש לו משפחה גדולה. והכלכלה פורחת. ואתה הולך ועוסק בעסקים, וכשאנשים מאוזנים, כיף לך לעבוד עם אנשים. הם לא עוקצים אותך, הם לא נשים לרמות אותך, הם נותנים לך שכר הוגן, ואתה נותן להם שירות הוגן, וכולם בסינתזה. אז זה אנחנו מתפללים בראש השנה. שתהיה יראת השם בראשית, אותיות, אומר הזוהר, תיקוני זוהר, הקדמת תיקוני זוהר, ירא בושת. אדם שיראת השם עליו, ויש בו בושת, הוא מתבייש לעשות שטויות. אז הוא מתנהג הרבה יותר בצורה יצירתית. הוא מאוזן, האל הגדול, הגיבור והנורא, ימין, שמאל ואמצע, גדול, גדולה, חסד, גיבור, גבורה, נורא, ירא, מה נורא המקום הזה? יראת שמיים. ופה, אז זה התפילה שלנו, וזה בעצם כל פרשת האזינו, ולכן בפרשת האזינו, שזה כל העניין של האיזון, ובראש השנה אנחנו מתחילים מהאיזון בתקיעות השופר. התקיעה זה כדי לחזק את הכוח של החסד, של האהבה, של הנתינה, של האמונה באהבה העליונה. לכן זה חסד בזכות אברהם אבינו, כדברי הזוהר. ואחרי זה השברים תרועה, שזה הגבורות. יש דין קשה, שברים, דין רפה, תרועה, ואחרי כן באה התקיעה. תפארת, קו אמצעי, יעקב אבינו, בחיר שבעבות. אברהם, יצחק, יעקב. לכן, בכוונה של שמיעת תקיעת השופר, זה לכוון שהנה על ידי התקיעה, אנחנו משתפרים. אנחנו מתאזנים, ומהעולם העליון, מהאימא העליונה, מהבינה העליונה, שהנה זה גם מופיע פה, ושאנחנו מסתכלים על הפסוק, כן, פסוק ו', הלהשם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. שה-A היא ה' גדולה, והיא מופיעה כמילה בפני עצמה, הרי ה' הידיעה, לא מופיעה אף פעם לבד בשום מקום. פעם אחת היא מופיעה בתורה לבד. ה' כמילה בפני עצמה, וגם כה' גדולה. שלושה גדלים של אותיות יש בתורה. small, medium ו-large. הקטן זה כנגד ספירת מלכות. האמצעי זה כנגד ספירת זרנפין. והגדול כנגד ספירת בינה. הקטן זה העולם התחתון, העולם הגשמי. יש פה גם את האותיות קטנה בפרשה. הגדול, זה הממוצע, זה כנגד העולם הרוחני. האותיות הגדולות כנגד עולם הבא. אמא. בינה העליונה. היי, ההי העליונה זה כנגד ההי, ההי הגדולה, כנגד ההי העליונה של שם השם. שנקראת גם אמא. כי מי מזין את האדם? מי מפרנס אותו? אמא, מי מאכיל אותו? חיים בנים ומוזות אנחנו מקבלים. ושלכן הזוהר מסביר לנו שכאשר משה רבינו בפרשת האזינו, מוכיח את עם ישראל, לעורר אצלנו את העניין שצריך להילחם על הטוב, זה לא יבוא לבד. וסעיף ב', ועם כל דם דמשה הוכח לעול ישראל ברחימותה, הבו כל מילוי. תכתיב כי עם קדוש אתה אל השם אלוקיך, ובך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם. בנים אתם לשם אלוקיכם, ואתם הדבקים בהשם. ודע ושמעת בקול אדוני אלוהיך, כי מאהבת השם אתכם. הדר דכתי פיתחי לי אחותי רעייתי. תגום. עם כל זה שמשה מוכיח את ישראל במילים האלה, כל ספר דברים. כל דבריו באהבה. את אשר יאהב, יוכיח. אכפת לך ממישהו ואתה רואה שהוא מזיק לעצמו. אתה אומר לו לפעמים גם דברים לא נעימים, אתה אומר לו, תשמע, כואב לי שאתה מכאיב לעצמך, אתה לא מבין. כמה נזק אתה גורם לעצמך, אכפת לי ממך, אני אוהב אותך. אני אומר לך את זה מכל הלב, ומה שיוצא מהלב נכנס ללב. לכן כל דבריו של משה באהבה היו, שכתוב כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. זה רק באהבה אתה יכול להגיד את זה. ובך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם. בנים אתם לשם אלוקיכם. זה מפוזר לאורך ספר דברים. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. על כן, ושמעת בקול השם אלוקיך. כי מאהבת השם אתכם, ירבה אתכם וכן הלאה. זה שכתוב פתחי לי, אחותי, רעייתי, בלשון חיבה. סעיף ג', מה כתוב? קמתי אני לפתוח לדודי. אמרו ישראל, בעוד שהיינו מוכנים להיכנס לארץ ולקבל מצוות התורה על ידי משה, מה כתוב? ודודי חמק עבר, שכתוב, וימות שם משה עבד השם. הרי משה רבינו אומר כבר את פרשת האזינו ביום האחרון של חייו. זה רגע לפני שהוא הולך לא לתמיד. הוא איתנו, הוא משה רבינו, לא משה רבם של אבותינו. שאנחנו קוראים עכשיו בתורה, זה הכל תורת משה, הוא רבינו עד היום. דרך המורים שממשיכים את דרכו, דרך אנחנו שאנחנו קוראים. שכתוב, וימות שם משה עבד השם, ביקשתיו ולא מצאתיו, שכתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אז בעצם כל התוכחה הזאת, היא באהבה עצומה. כדי שנגיע לראש השנה הזה, יום הדין. אבל הדין הוא באהבה עצומה, כדי לעורר אצלנו את היראת כבוד, כדי לעורר אצלנו את ההאזנה. אתה יכול לשמוע, אבל זה לא אומר שאתה מאזין. יש בעניין של ההאזנה סוג של ביטול עצמי, אבל שהוא מגיע מהערכה, מיראת כבוד. אז אתה מאזין. כל הסיפור של פרשת האזינו, ראש השנה, הכוחות שמתגלים באותו זמן, יום כיפור, סוכות, זה כוחות אדירים שמתגלים, וכאשר אנחנו מאזינים להם בימים של החגים, אנחנו גם יכולים לקלוט שהתוכחה היא באהבה. מצד אחד, אתה לא בסדר, מצד שני, נו כבר תשתפר. בורא עולם רק מחכה שהוא יוכל לתת לך את כל העונג שבעולם, כי לשם כך הוא ברא אותך, הוא רק, לא, אין כפייה ברוחנית, הוא לא יכול לכפות עלינו את השפע ואת העונג ותחושת ההצלחה והקניין. ולכן הוא תן לנו אתגרים, והדברים הכי חשובים נקנים בייסורים. אז האדם יכול להתייסר, ואז הוא כועס והוא נעלב, והוא מרגיש קורבן ומסכן ולא אוהבים אותי וכן הלאה, ומה אתה מרוויח מזה? רק הרס רב יותר. אבל אם אני רק מצליח לשכנע את עצמי, שבעצם הכל לטובה, בסופו של דבר כולנו נגיע לשלמות. ולא משנה מי מאיתנו, כי לשם כך הוא ברא אותנו. לשם כך הוא ברא אותנו. היא עובדה. הנה אנחנו שומעים על בלעם. מי היה בלעם? בלעם הרשע. הוא רצה להשמיד ולאבד את עם ישראל. ולא רק זה, מי היה אבא שלו? בעור היה גם כן רשע. ומי האבא שלו? לבן. לבן הרמי, איך אנחנו התחלנו את הפרשת כי תבוא? הרמי עובד אבי. איך מתחילים את ההגדה של פסח? הוא רצה להשמיד אותנו כבר מההתחלה. לא הצליח לו. בנכד שלו, בלעם, שנשמתו של לבן התגלגלה בבלעם, אומר לנו הרי הקדוש, האותיות של לבן, למד בית של לבן, נמצאות בלמד בית של בלעם. ובלעם רוצה להשמיד את ישראל, הוא כל כך שונא את עם ישראל. אנחנו משפחה. הרי לבן היה גם לא רק האבא של בעור, הוא היה קודם האבא של רחל ולאה, גם זלפה ובלהה. בני דודים. לפעמים במשפחה, השנאה הכי רותחת. ובלעם מת, והוא היה לאבן. הוא נהרג, פנחס וצבאו הרגו את בלעם בחרב. והוא חוזר בגלגול, והוא מתגלגל בנבל הכרמלי. היה כבר יהודי בארץ יהודה, חי בכרמל, כרמל יהודה. הוא מקלל את דוד המלך, והוא נמת כתוצאה מזה. פתאום הוא נזכר שבפעם הקודמת שהוא קילל הוא היה 300 שנה באבן. והוא הספיק כנראה לעשות תשובה, כי הוא מתגלגל בגלגול הבא, מספר לנו אריזל בברזילי הגלעדי. ושדוד המלך בורח, לא משאול, כשהוא ברח משאול, נבל לא רצה, נבל שוב אותיות ב' ל', אפילו נ' של לבן חוזר שם. נבל הכרמלי לא נותן מחסה לדוד, לא עוזר לו. אפילו שהצבא של דוד שמר על, על הפועלים שלו והעוזרים שלו והרועים שלו וכן הלאה. הוא קילל, הוא מת, כי הוא נזכר מה קרה, והוא כנראה עשה תשובה, כי הוא מתגלגל בברזילי גלעדי, שדוד המלך בורח מאבשלום. מי מארח אותו בגלעד? ברזילי. עד שהוא אוסף מספיק צבא להחזיר לעצמו את הכתר מבנו אבשלום. הוא מקבל כבוד גדול לאכול על שולחן שלמה המלך. אז אנחנו רואים שגם הרעים באויבינו יכולים להתהפך. וזו העבודה שלנו להפך אותם. העבודה שלנו זה לא אומר שאנחנו צריכים לאשר להם לעשות לנו משהו, לא, ממש לא. ממש לא. אבל ייקח גלגולים, ובסוף הם יתהפכו. והעבודה שלנו זה לזכור שהכל רק לטובה, והכל רק באהבה, גם אם זה לא נראה באותו רגע. אבל יום אחד נסתכל אחורה ונגיד, היה שווה. הגענו לאן שהגענו, ולמרות שזה נראה היום, זה קשה מאוד. לבוא לראש השנה תשפ"ה עם התובנה הזאת, שאנחנו מקבלים הכל לטובה, ואנחנו פה כדי לאזן את עצמנו ולקבל את המתנה האדירה הזאת. ולכן אנחנו מתפללים לאזן את כל העולם כולו, ושימלוך על כל העולם כולו, לכולנו, יהיה הרבה יותר טוב. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם.